לסכם את הטיעון של אסכולת הפרקטודאי שמתנגדת למדיימיקה בקשר לאמת הכוזבת ולאמת האולטימטיבית. אז מה אמרו המדיימיקה? הם אמרו שהכל אשליה, הדברים הם אשליה, המיינד הוא אשליה, הכל הוא השלכה שנקבעת על ידי קרמה ואין לשום דבר קיום עצמי משלו. וזה בלבל את הבחור, הבחורה מפרקטודאי. מכיוון שהם חושבים שאם הדבר הוא מתפקד, הוא חייב להיות קיים. ולהפך, מה שקיים חייב לתפקד. עכשיו הם אומרים, אם המיינד הוא אשליה, אז הוא לא קיים, אז הוא לא יכול לתפקד. אז הוא לא יכול לזהות את האשליה, כי הרי אנחנו רוצים לתפוס את עצמנו אחוזים באשליה. לתפוס את עצמנו מאמינים בשקר. כי אנחנו כל הזמן מאמינים בשקר, אנחנו לא תופסים את עצמנו, עושים את זה, לכן אנחנו ממשיכים לעשות את זה. זה המטרה של כל הלימוד. אז אומר האיש מרק תודה, אי אפשר בכלל לעשות את זה אם המים בכלל לא קיים. אם הוא אשליה, הוא לא קיים, איך הוא יתפוס את השקר? ואם הוא בכלל לא קיים, והוא לא יכול לתפוס את השקר, אז השקר הוא אשליה, אז הוא בכלל לא קיים. אז אם אין סובייקט, אין אובייקט, ואין שום דבר, התהליך לא יעבוד, זה מה שהם אומרים. אם האובייקט הוא אשליה, השגיאה היא אשליה, אם אין מיינד, סובייקט, שאמור לתפוס אותו, אז האשליה בכלל לא יכולה להיות קיימת. איך עונים המדיימיקה לזה? הם אומרים, רגע, רגע, גם אתם מדברים על ריקות. אתם, מאסכולת רק תודאי, גם אתם אומרים שדברים אין להם קיום עצמי. גם לכם יש רעיון של אשליה, הוא קצת שונה משלנו, אבל גם אתם מדברים על אשליה. גם אתם אומרים שלדברים אין קיום עצמי, אלא יש לכם הגדרה אחרת של אשליה, ומה היא? מה ההגדרה של האסכולת רק תודאי לקיום עצמי? להם יש הגדרה ספציפית, הם אומרים איך אנחנו משליחים דברים, יש לנו זרעים קרמיים, וזה כולם מסכימים, הזרעים הקרמיים האלה מפשילים, ואיך הם מפשילים? ככה. הזרע המפשיל יוצר אותי ואת האובייקט ואת הפגישה בינינו. הכל בא מאותו זרע. הדבר שאני חווה, אני שחווה את הדבר הזה, בעצם החוויה, כל זה הפשלה של אותו זרע קרמי, ואם ככה, מה זה ריקות אצלם? כל דבר שנראה לי שהוא קיים באיזשהו אופן אחר מלבד הפשלה קרמית כזאת של זרעים, זאת האשליה. כי אני רואה את הדברים כאילו שהם באים מבחוץ, ולא כאילו שהם הפשלה קרמית. אז להם יש מושג של אשליה שהוא לא מאוד שונה מזה של הפרסנגיקה. אבל אז אותו טיעון שהם טענו לגבי הפרסנגיקה והקטע של האשליה, אפשר בדיוק את אותו טיעון להכיל עליהם. גם הם אומרים שדברים הם אשליה, ואז גם לא יכול להיות מיינד שיתפוס אותם, כי אז המיינד הזה יהיה אשליה, אז הוא לא יהיה קיים. אז לוקחים את אותו טיעון והופכים אותו עם הפנים אליהם. לגבי האנלוגיה של הדוב והעכבר והרעל, יש לה חמישה שלבים. אוקיי, נחזור על חמשת השלבים. עוד לפני השלב הראשון, הדוב ישן במערה. שלב ראשון, בא העכבר ונושך אותו. זה משל למה? זה המשל לחוויה שיש לנו של האובייקט כשאנחנו קולטים משהו. קורה משהו. יש לנו חוויה של אכילת פיצה. אז זה הנמשל. ב' הרעל של העכבר חודר לגופו של הדוב בזמן שקורית הנשיכה. וזה משל לחוויה שיש מיינד שהוא סובייקט ושקיים בו בזמן שהאובייקט נתפס. המיינד שלי זה הסובייקט, זה הדבר שתופס. אחר כך קוראים דברים, זה האובייקטים. אז החדירה של הרעל, תוך כדי הנשיכה, הנמשל פה, זה שבזמן שאני תופס את האובייקט, יש מיינד שתופס את האובייקט הזה. ג' בזמן הנשיכה, הדוב מסתובב לצד השני. הוא לא מודע לרעל שחדר בזמן הנשיכה. הנמשל של זה, זה שבזמן שאני ממוקלת באובייקט, אני לא עם הסובייקט. אני ממוקלת באובייקט, בפיצה, בדוגמה שנתנו. אני לא מסוכה במיינד שלי. אני לא יכולה להיות בו זמנית בשני המקומות. ד', יותר מאוחר, הדוב רואה את המוגלה והוא נזכר בנשיכה. הוא נזכר, כן, נשך אותי. הנמשל זה כשאנחנו נזכרים יותר מאוחר בחוויה שהייתה לנו של האובייקט, של הפיצה. יותר מאוחר, אני מרגישה את הפיצה בבטן. היי, הדוב מבין שהוא ננשך על ידי עכבר נגוע רק בעקבות זה שהוא רואה את המוגלה. לפני זה הוא לא הבין את זה. אחרי שהוא רואה את המוגלה הוא מבין שהוא ננשך על ידי עכבר נגוע. למרות שקודם הוא לא חווה את עצמו, אני עכשיו ננשך על ידי עכבר נגוע. לא הייתה לו את התובנה הזאת בזמן הנשיכה. זה דומה לעובדה ש... אני יכולה להגיד, אני אכלתי פיצה, החוויה הזו באה רגע אחרי זה כשאני זוכרת את הפיצה. זה תמיד רגע אחרי זה. שבריר שנייה אחרי זה. זה חמשת השלבים. זאת אומרת, מדימיקה יתארו את זה כתהליך שהוא סדרתי. כן, שאלה כאן?
בקשר לשאלה עם העכבר, מה אני תופסת עם זה לגבי מה זה אומר לגבי פיצה כשאתה אומר לגבי...
הסיבה שאנחנו נכנסנו לזה, זה א', כדי להתווכח עם הרעיון של רק תודה על החלק הזה המיוחד במיינד, שהוא מסתכל על שאר המיינד. כי אנחנו אומרים שהמודל הזה שלהם הוא לא נכון. יש כמה בעיות איתו. קודם את האישניות שמישהו תפס, את הקיום העצמי של הדבר הזה. כשנצמדים למודל לא נכון ויש קיום עצמי בתוך המודל הזה, אנחנו לא נוכל להשתחרר. אז הם אומרים, אבל אם ככה, אם את פוסלת את המודל הזה, בבקשה, תציעי מודל יותר טוב. אז אנחנו יצאנו מודל יותר טוב, והוא עומד במבחן, אז את צריכה לבדוק את זה כמובן. זה דיון חשוב להשתכנע שהמודל הזה עובד. זה בפירוש דיבייט, זה בפירוש דיבייט בין אסכולות, והוא חשוב. כי כל אסכולה בעצם זה לא איזה הודים קדמונים, כל אסכולה מייצגת דרך חשיבה שרווחת אצל כולנו. ובתקופות שונות כל אחד מאיתנו נופל לאסכולות השונות. אז חשוב שאנחנו נתפוס את עצמנו בטעות. ולכן מסטר שנטידבה מביא את כל הדיבייטס האלה.
יש איזשהו הבדל בין השלמים העבר והשלמים של
מצורי עתיד? רק כמו שאת אומרת, זאת היא נובעת מזרעים ששתלתי בעבר, אולי בגורתי. ועוד שזו, אני עכשיו שופלת במכוון מתוך הבנה של התהליך.
אני יכולה לעשות להשליה של העבר... לגבי יצירה טובה יותר של
השליה לעתיד? כן, בוודאי, בוודאי, שזה כל הקורס. הקורס של הלו ג'ון מלמד את זה באופן מפורש. איך להשתמש בבעיות, להפוך אותן לדרך להערה. איך כל בעיה בעצם אפשר ליפול לתוכה ולתת לה לרפות את ידינו, ואפשר להשתמש בה כתרגות, להוציא אותנו מהסבל. ושיעור 4... מאסטר שנטידבה מדגיש את החשיבות של ראייה ישירה של ריקות. זה מתחיל בפסוק 41. עכשיו אנחנו עוזבים לרגע את זרם רק תודעה, והמתנגד שלנו בא מהעיניינה. אתם זוכרים, אנחנו הגדנו שלוש אסכולות למתפקדים, אבל זרם רק תודעה הוא לא בעיניינה, הוא כבר מהיינה. אז השתיים הראשונות מבין השלוש שהגדנו, ביחד הם נקראים הינייאנה. דיברנו אתמול קצת על המאזינים ועל הבודות מכוח עצמם, ואמרנו שמאזינים הם נקראים ככה, כי אמנם הם שומעים טיצ'ינג על חמלה ועל דרך הבודיסטף ואולי, אבל זה לא התרגול המרכזי שלהם. הקרמה שלהם לא מושכת אותם לשם. הם אולי ישמעו את זה, הם אולי יעריכו את זה אפילו, אבל הפוקוס שלהם הוא להביא את עצמם לנרוונה. והבודות שהגיעו מכוח עצמם, גם הפוקוס הוא על עצמם, והם נקראים ככה למרות שהם לא בודות והם לא מכוח עצמם. הם לא מגיעים להערה, כיוון שאי אפשר להגיע להערה בלי לעשות את התרגול של הבודיסטטווה, שהוא ממוקד על הזולת. את השש השלומיות, הארבע הראשונות ממוקדות על הזולת. אז עכשיו בא מתנגד מהעיניינה בפסוק 41, והוא אומר, ראיית האמיתות מביאה לשחרור, אז מדוע יש צורך בראייה של ריקות? זה מה שהוא שואל. הוא מקשה קושייו. הוא מדבר על ארבע אמיתות הנאצלות, האמיתות של האריה, אתם זוכרים מה הם ארבע אמיתות הצילות? אחת, האמת של הסבל, האמת של המקור לסבל, האמת של... יש סוף לסבל ויש דרך. עכשיו, יש מה שנקרא 16 האספקטים של ארבע אמיתות, שזה מופיע בספרות של הינייאנה. בכל אחת מארבע אמיתות יש ארבעה אספקטים. וזה מופיע בחלק מהלימוד הזה שנפגש ישיר עם ה-16 האספקטים האלה דיו להביא לשחרור. כשאומרים שחרור, מדברים על נרוונה. הם לא מדברים בשפה של הרמליה, הם מדברים על נרוונה. עכשיו אנחנו אמרנו משהו אחר, אנחנו אומרים שאי אפשר להגיע לנרוונה בלי לראות ריקות ישירות. אז הם אומרים, לאו דווקא צריך לראות ריקות, מספיק לראות ישירות את 16 האספקטים של 4 אמיתות הנאצלות. אבל עונה לזה מאסטר שנטידבה, שבכל הכתבים נאמר שללא דרך זו, זאת אומרת ללא ראיית ריקות, אי אפשר להגיע להערה. אז בואו נדבר קצת על התשובה הזאת, על מה שהם שואלים ועל מה שהוא עונה.
גם אני יודעת שהוא כשל עצמו ריק ואני זו שמשליחה עליו, אבל עדיין
אני רואה משהו. ראות ריקות ישירות זה לא קורה לך ביום יום. זה רק במדיטציה עמוקה, ספציפית, אחרי שלמדת הרבה ותרגלת הרבה מדיטציה, ולמדת את דרך המעיין היטב, ורק אז זה קורה, ואז את הידע הזה את אחר כך מיישמת בחייך. ואנחנו מלמדים איך להגיע לשם. ולהבין מה זה בתיאוריה זה דבר אחד ואנחנו מלמדים את זה. התנסות ישירה זה דבר לגמרי אחר, שדורש הרבה לימוד והרבה אימון. הנה איך התהליך קורה. אתם זוכרים, דיברנו על צ'וצ'וק. צ'וצ'וק, אנחנו תופסים את עצמנו, יוצרים כוס איפה שאין כוס. אנחנו רואים אוסף של צורות וצבעים וברק וזוהר מסוים, ואנחנו תופסים את עצמנו, משליחים כוס מתוך התודעה שלנו, על אוסף של צורות וצבעים. אז אנחנו תופסים את עצמנו באשליה. מה זה אשליה לפי הכוס הניקה מדימיקה? אמרנו שהדברים אין להם שום קיום עצמי מצד עצמם, והם כולם השלכה מהמיינד, שזו נכפת עליי על ידי הקרמה שלי. בתהליך של הצ'וצ'וק, הבודיסטווה שתרגל כבר הרבה, וגם הבין ריקות אינטלקטואלית, וגם תרגל מדיטציה הרבה, וגם עשה הרבה 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 חסד, כל הקרמה הזו מכשילה, והוא תופס את עצמו, מייצר יד איפה שיש אוסף של צורות וצבעים. איך הוא עושה יד, איפה שאין יד מצד עצמה. זה נקרא תפיסה ישירה של התהוות מותנית. אנחנו תופסים איך אנחנו מייצרים את המציאות, איך אנחנו מפברקים את המציאות שלנו, כל הזמן. אלא שכל הזמן אנחנו עושים את זה בלי לדעת את זה, פה הוא תופס את עצמו ומייצר את האשליה. בעקבות זה הבודיסטווה נכנס למדיטציה על ריקוד, זה בדרך כלל קורה תוך פרק זמן קצר אחרי זה. הקרמה של זה היא כל כך חזקה, שוב הוא נכנס למדיטציה והוא רואה ריקוד ישירות. בזמן שהוא במדיטציה על ריקות, אין לו מושג שהוא במדיטציה על ריקות. למה? כי אין לו מושג אני בכלל. אין לו מושג של מדיטציה בכלל. אין לו מושג של ריקות בכלל. אין לו מושג בכלל. כי זאת חשיבה שהיא לא מושגית בכלל. זה משהו אחר. אז באותו זמן הוא ממוזג, אומרים עם הריקות, אומרים כמו מים בתוך מים. ההכרה עובדת בצורה לגמרי אחרת. זאת לא חשיבה מושגית, אין שניות, אין דואליזם. באותו זמן, בזמן המדיטציה. כשנגמרת המדיטציה הוא יורד משם, אם הוא עוד לא בודה, אז הוא חייב לרדת משם. אבל בזמן המדיטציה, הגוף פה בעולם התשוקות, המיינד בעולם הצורות, בעולם אחר. והוא יצא מעולם התשוקות. עולם התשוקות זה כמעט כל מה שיש פה בגלגל, חוץ מאשר פה, חלק מהאלים, הם עדיין בסמסרה, אבל הם לא בעולם התשוקות. הם בעולם גבוה יותר, שמחולק לשניים, יש עולם של צורה ועולם של חסרי צורה. וזה תלוי איך הם הגיעו לשם. אנשים שעושים הרבה הרבה מדיטציה, אבל אין להם הבנה של ריקות, ומגיעים למידות ריכוז מאוד גבוהות, אם הם עוברים מן העולם במצב הזה, הם נולדים לתוך העולם הזה שהוא מאוד נפלא, עולם של צורה או של חסרי צורה, תלוי באיזה רמה של מדיטציה הם הגיעו, אבל הם עוד לא תפסו ריקות, הם עוד לא יודעים איך לחסל את הקרמות שגורמות סבל, ולכן הם יאלצו בסופו של דבר ליפול משם. ולכן אנחנו לא מעודדים את העיסוק הזה, אנחנו אומרים שמגיעים לרמה מסוימת של ריכוז מדיטטיבי גבוהה מאוד, שצייבים להגיע אליה, ואחרי זה צריך להתמקד בריקות, כי בלי זה מובטח לנו לחזור, הוא עוד מעט יגיד לנו את זה בפרק שלו. אז אדם הזה יורד עכשיו מהמדיטציה, המיין שלו חוזר לעולם התשוקות, הוא עכשיו חוזר לחשוב כמו שהוא חשב קודם. יש בפירוש תחושה של ירידה, כי הוא היה בעולם מאוד מאוד נשגב, מאוד מאוד גבוה, והוא יורד משם. הוא עכשיו הופך לאריה, הוא ראה ריקות, הוא הופך לאריה. את רוצה לשאול?
למעשה מישהו באמת לא אין ריקות ישירות יודע את זה רק אחרי שהוא סיים את המדיטציה?
שהוא יורד. בעקבות זה, יש את התקופה של אחרי המדיטציה, שמתוארת כתקופה של בערך 24 שעות, שבה יש אחת אחרי השנייה, תובנות חופקות עולם, פתאום הראש כמו נפתח, פתאום מבינים. המיינד כבר לא בריקות, עכשיו הוא חושב. תובנות הן במציאות כוזבת, הן במציאות יחסית. ולכולם, זה סט דומה של תובנות. סט דומה איך המציאות הזאת עובדת. הם מתחילים להבין איך עובדת קרמה, איך עובדים זרעים קרמיים, מאיפה בא סבל, איך הפסיק את הסבל. מארגנים את התובנות שאדם כזה חווה בתור ארבע אמיתות של האריה, שקיבלו תרגום לא נכון במערב לארבע אמיתות אצילות, בגלל שאריה זה מילה למישהו שהוא עליון ואציל. אז זה ארבע אמיתות של האריה. ולהם יש אספקטים. יש ביחד 16 אספקטים של ארבע אמיתות של האריה. התובנות האלה קורות אחרי המדיטציה על ריקות, לא בזמן המדיטציה על ריקות. זה החלק השני של ראיית ריקות ישירות. אנחנו קוראים לזה ג'טופ ישה, החוכמה שאחרי. בהיניאנה הם מתארים את זה כאילו שזה חלק מהמדיטציה, אבל זה לא יכול להיות מדיטציה של ריקות, כי זה כבר מחשבות שמתארים במילים, זה משהו אחר. בספרות שמתארת את זה כאילו שזה חלק מהמדיטציה של ריקות, יש בלבול. ולמעשה, בספרות של המהיאנה הם אומרים שאנחנו לא ממש יכולים להבין את ארבע האמיתות ו-16 האספקטים שלהם עד שרואים ריקות ישירות. עד אז יש לנו הבנה שהיא לא מלאה. לכן אומר פה מאסטר שנטי דבה שבכל הכתבים נאמר שאי אפשר להגיע להערה בלי לראות ריקות. והוא מדבר על הכתבים של המהיאנה. סוף פסוק 41 אומר, בכל הכתבים נאמר שללא דרך זו אין הערה. אז עכשיו עוד פעם בא היריף שהוא מייצג את ההשקפות של ההיניאנה, הוא אומר, אבל אני לא יודע אם אני יכול בכלל לסמוך על הכתבים האלה, הם לא הומתו. עכשיו, אלה סוטרות של המהיאנה, והמתווכח שלנו מההיניאנה, הוא לא מכיר את הסוטרות האלה, לא לימדו אותו את הסוטרות האלה, הוא אומר, איך אני יודע שהן בכלל נכונות? למה שאני אמין לך? למה אני לקבל אותן? כי ההיניאנה לא מקבלים את הכתבים של המהיאנה. הם אומרים, אלה לא נאמרו על ידי הבודה. אמרו, יום גידו. יום זה אמא, אם. דו זה סוטרה. יום גידו זה סוטרות של האם. מה זה הסוטרות של האם? האם זה שלמות החוכמה. זה הבנה של החוכמה במיינד של בודיסטווה, במיינד שרווי בחמלה. למה שלמות החוכמה נקראת האם? כי היא יולדת את הבודות. הילדים של שלמות החוכמה זה בודות. אם אדם רוכש את שלמות החוכמה, זה מאפשר לו להגיע להארה. אז כל הכתבים של הפראז'נה פרמיטה, של שלמות החוכמה, ביחד הם נקראים יונגידו. אלה הסוטרות של האם. אלה הסוטרות שמלמדות את שלמות החוכמה, ושם בפירוש נאמר, אתה לא יכול להגיע לנרוונה בלי שלמות החוכמה, בלי ראייה ישירה של ריפוט. לא יכול להיות. לא להארה ואפילו לא לנרוונה. בכתבים של ההיניאנה, שהם מקובלים גם על אנשי המעיינה, מאורגנים בשלוש השפות. והשפות האלה כוללות כתבים של הביניה, שזה תורת המוסר. זה בעיקר חל על הנזירים, אבל לא רק, אנחנו למדנו קצת מזה בקורס 9. עשרת כללי החופש באים משם למשל. כל הלימוד הזה על כללים של חופש אישי, כולו כלול באוסף גדול של כתבי הביניה. אז זו הסופה אחת שאנשי ההיניאנה והמעיינה שניהם מקבלים. אחר כך יש הסופה שנייה שנקראים כתבי החוכמה או כתבי האבידרמה, שהאבידרמה קושה הוא אחד מהם. ואחר כך יש אוסף הסוטרות של הבודה, ששני הצדדים מקבלים. אז פה עונה לו מאסטר שנטידבה, בפסוק 42. הוא אומר, אתה טוען שהמעיינה כלל לא הומתה. כיצד מאומת את המסורת שלך? המתנגד אומר, איך אני יודע בכלל שהכתבים האלה הם אותנטיים, שהם נכונים? אז אומר לו מאסטר שנטידבה, וכיצד אתה יודע על המסורת שלך שהיא אותנטית? איך אימצת את המסורת שלך? זה לא היה ככה מרגע שנולדת, הוא אומר. אתה באת לעולם, אתה לא כבר קיבלת את כל כתבי ההיניאנה, מישהו לימד אותך, ואתה הלכת והשתכנעת שהם נכונים. והוא אומר, בפסוק 43, התנאים שמעוררים אמונך במסורתך חלים על המעיינה באותה מידה. הוא אומר, יש דרך לבדוק ולהשתכנע שכתבים מסוימים נכונים. אנחנו לא הולכים אחרי כל תורה, אנחנו לא מאמינים לכל ספר שאנחנו קוראים, אנחנו צריכים דרך להשתכנע שהדברים האלה הם אותנטיים ושהם עובדים. והבודה עצמו לימד בכתבים של ההיניאנה איך לאמת את הדברים שלו, איך לאמת ספר. אנחנו מלמדים את המבחנים האלה, ואנחנו חייבים ללמוד אותם, כי אחרת אנחנו עלולים לנהות אחרי שטויות, ואין לנו זמן לזה, אין לנו זמן לברר את הטעות אחר כך. ופה יש כמה טיעונים. הוא אומר, הכתבים שלנו, של ההיניאנה, גם אתם מקבלים. וזה נכון, אנשי המעיינה מקבלים את הכתבים של אנשי ההיניאנה, אבל לא להפך. אנשי ההיניאנה, את כל הפראז'נה פרמיטה, הם אומרים, אנחנו לא יודעים אם זה הבודה אמר. שואל אותו מאסטר שנטידבה, למה אתה מקבל את הכתבים של ההיניאנה בכלל? בעצם הוא אומר, שני הצדדים מקבלים אותם. אז אחר כך בפסוק 43, למטה אומר לו מאסטר שנטידבה, אילו הספיקה הסכמה של שני צדדים, אז גם כתבי הוודות היו נכונים. אתה אומר לי, מספיק ששני אנשים מקבלים משהו, אז עכשיו זה נכון? אם ככה הוא אומר, גם כתבי הוודות היו נכונים. למה הוא אומר את זה? מה זה כתבי הוודות? כתבי הוודות זה כתבים עתיקים ממסורת ההינדו שקדמו לבודיזם. והבודיזם לא מקבל אותם כנכונים. אבל חלק ממה שכתוב שם הבודיזם יחלוק. וזה משותף להיניאנה ולמעיינה. שניהם חולקים על החלק הזה של כתבי הוודות. אז הוא אומר, מספיק שהם ימצאו שני הינדו שיגידו שכתבי הוודה נכונים, אז הם נכונים? איזה מין ראייה זאת? עכשיו, עם מי הוא מדבר? מי זה המתנגד הזה מצד ההיניאן? זה אנחנו. אנחנו הרבה פעמים הולכים עם הרוב. אנחנו אומרים, אוי, אם אלה מאמינים ואלה מאמינים, כנראה שזה ככה. אנחנו הרבה פעמים לוקחים דברים, כי הרבה אנשים לוקחים אותם, ואנחנו לא בוחנים אותם. אז הוא מדבר בעצם אלינו על הלכת עם העדר בלי להסתכל בחשיבה עצמאית. יש ארצות שלמות שדוגלות באמונות מסוימות שאנחנו יודעים שהן לא נכונות, שאנחנו יודעים שהן מזיקות. יש תרבויות שלמות שהאמינו בהקרבת קורבנות, יש תרבויות שלמות שהאמינו בדיכוי נשים, יש המון אמונות שעמים שלמים מחזיקים מהם, זה לא עושה אותם נכונות. אז הוא מראש פוסל את הקטע הזה של ללכת עם הרוב, או ללכת עם שניים. זה שיש לך עוד מישהו שמסכים איתך, זה לא נותן לך יותר צדק או יותר כוח, או שום דבר מהם זה. אז זה ויכוח אחד. אז עכשיו מה שיותר מעניין, זה איך אנחנו מאמתים אותם, איך אנחנו מאמתים את הכתבים. אז למשל, אחד המבחנים של לורד בודה נתן, איך לבדוק אם טיצ'ינג הוא נכון, זה שטיצ'ינג טוב, דרך רוחנית שהיא טובה, צריכה להיות קשורה, למשל, בשלושה הצופות האלה שההיניאנה מקבלים, הוויניה והאבידמה והסוטרה. זה שלושת הסופות של הכתבים שלהם. הבינאיה מדברים על מוסר, הבידאמה מדברים על חוכמה, והסוטרות פה מדברים על ריכוז. אז הוא אומר, טיצ'ינג רוחני טוב, צריך שיהיה בו לימוד על המוסר, צריך שיהיה בו לימוד איך לפתח ריכוז, איך לעשות מדיטציה, וצריך שיהיה בו טיצ'ינג על חוכמה. ושני הצדדים מסכימים על זה, גם ההיניאנה וגם המעיאנה.
בפסוק 43 הוא אומר, התנאים שמעוררים אמונך במסורת שלך, חלים על המעיינה באותה המידה.
אז הוא אומר, בוא ניקח את המבחן הזה ותיישם אותו על כתבי המעיינה. הוא אומר, אתה בכלל לא קראת אותם. אילו לקחת את התנאים שגרמו לך להאמין במסורת שלך, אם אתה לוקח את המבחנים האלה שכבר יישמת על סט אחד של כתבים, תיישם אותם על הסט הזה, תראה שהם חלים גם כאן. אז אל תדחה אותם על הסף, תבדוק לפני שאתה דוחה. יש קריטריונים שהבודה לימד בכתבי ההיניאנה איך לבדוק תורה. כלומר, קודם כל תבדוק את זה כנגד החוויה שלך, כנגד ההתנסות שלך. תבדוק אם מה שהמורה הזה בא ומלמד, תותר את מה שאתה יודע בעצמך. בידע ישיר, לא מתורה אחרת, אלא מה שאתה יודע ישירות. זאת אומרת, אם אני יודעת שהשמש צהובה והמורה השני אומר שהשמש כחולה, אז אני לא הולך למורה הזה, כי זה סותר את מה שאני יודע אז כבר. אם יש לי לא תורה אחרת, אלא ידע ישיר, ומישהו סותר את זה, אני מראש לא אתן אמון באדם כזה. כזה קריטריון אחד. קריטריון שני שהבודה לימד, יש דברים שאני לא יכולה לדעת באופן ישיר. אני יכולה לראות אם השמש צהובה או כחולה, אבל יש דברים שבאופן ישיר אני לא יכולה לדעת. כמו למשל על ריקות, כי עוד לא ראיתי ריקות ישירות. אבל אני יכולה להשתמש בלוגיקה, לבדוק אם הדברים הם לוגיים, אם הדברים מסתדרים מבחינה הגיונית. אז אני צריכה לבדוק את הדברים במבחן ההיגיון. האם זה מתאים להיגיון שלי או לא? אם זה לא יתאים להיגיון שלי, אני גם לא אלך אחרי מורה כזה. מורה שמלמד דברים שבה מסתדרים ההיגיון שלי, אני לא אתן בו אמון. אז זה מבחן שני שאנחנו מיישמים על דברים שאנחנו לא חווים ישירות, אבל אנחנו יכולים להשיג באמצעות ההיגיון. אז הוא אומר, תיישם את המבחן הזה. יש מבחן שלישי, שאותו אנחנו מיישמים בנושאים שאנחנו גם באמצעות ההיגיון לא יכולים להשיג. כמו למשל, המנגנון העדין של קרמה. יש לנו את החוקיות של קרמה, שזה בגדול איך קרמה עובדת, אבל יש את הפרטים הקטנים, שזה אפילו בהיגיון אני לא יודעת. אני לא יודעת למה יש לי צער שחור, או למה יש לי צער בלונדי. אני לא בדיוק יודעת איזה קרמה הובילה לכל הפרטים האלה. והבודה כן יודע, אבל איך אני יודעת להאמין בו? זה דברים שאני לא יכולה לדעת בעצמי, ואני אפילו לא יכולה לבדוק עם ההיגיון שלי, אז איך אני אבדוק עם מה שהוא אומר זה נכון? ופה תסתכלי אם הוא סותר את עצמו. תבדקי לאורך זמן, במקומות שונים, לימוד שונה, וקהלים שונים, ותראי אם הוא סתר את עצמו. כדי שלימוד רוחני יועיל לי, כדי שהוא יעזור לי, כדי שישחרר אותי, אני חייבת לתת אמון במורה הזה, אני חייבת לתת לו להוביל אותי. לא כל אחד ראוי לאמוני. אני בפירוש צריכה להיות זהירה, ואני צריכה לבדוק אותם איתה, והבודה מלמד איך לבדוק איתה. ופה מסו שמתי דבר, אמרתי, קח את כל הדברים שעוררו את אמונך במסורת שלך, שאתה כבר מכיר, ותיישם אותם על המעיינה, ותראה שהכל חל. אל תדחה את זה על הסף. ותלמיד רציני של דרך רוחנית, חייב להיות אדם שא' הוא שומר ראש פתוח. אם אתם נעולים, אם אתם סוגרים את עצמכם במערכת אמונות אחת, אי אפשר ללמד אתכם הרבה. אם אתם כבר יודעים, אי אפשר ללמד אתכם הרבה. כאילו אם כבר למדתם דברים, אנחנו לא אומרים, תבטלו את הדברים שלמדתם. אנחנו אומרים, אם אתם באים לשמוע טיצ'ינג, למשך הטיצ'ינג, שימו אותם בצד. כשאתם יושבים פה, אל תשבו להשוות. שימו את זה בצד, תוכלו תמיד לקחת איזה חזרה כשאתם יוצאים מפה. ואם אתם כל הזמן יושבים ומשווים, אז אתם לא מקבלים את הערך של הטיצ'ינג שאתם שומעים. אז א' צריך ראש פתוח, אבל זה לא מספיק ראש פתוח, כיוון שכל אחד יכול להמיס על הראש שלכם, להיפתח להכל, אנחנו לא יכולים. זה לא מספיק. אנחנו גם צריכים להיות מאוד אינטליגנטים, לבחון את מה שנאמר, ואנחנו חייבים להיות, מסוגלים להיות עקביים. אם בדקתי והשתכנעתי שזה נכון, עכשיו אני צריכה להיות עקבית עם זה. אני לא יכולה להגיד, אוקיי, שכנעת אותי ואחר כך לעשות ההפך. זה לא יקדם אותי לשום מקום. אז זו תכונה שנייה שאנחנו צריכים. צריך גם אספירציה רוחנית, אבל אז בלי זה לא הייתם כאן, אז אני לא צריכה לדבר על זה יותר מדי. ואנחנו עושים המון המון דברים בלי לבדוק אותם. אנחנו עמוסים לעייפה, בתורות, אני שמה במחאות שקיבלנו מהמורה בכיתה א' ומאימא ומידיעות אחרונות, אנחנו עמוסים לעייפה ודברים שלא בדוקים, שאנחנו עושים, אנחנו לא יודעים אפילו למה. יש את הסיפור שאנשים מספרים על האמא שמתגנת נקניקיות, והיא קודם חותכת אותם, ואז היא מתגנת, ובא אדם ואומרת, אמא, למה את קודם חותכת אותם? אז אני אומרת, אני לא יודעת, ככה אמא שלי הייתה עושה. אחר כך היא הולכת לסבתא, לשאול את הסבתא למה את חותכת, אני אומרת, לא, ככה אמא שלי הייתה עושה. ובסופו של דבר מתברר שלסבתא של הסבתא, שממנה התחילה המסורת, היה רק מחבת מאוד קטן, והייתה צריכה לחתוך אותם. וזה נהיה מסורת במשפחה, שככה עושים נקניקיות. אנחנו הרבה פעמים יורשים כאלה ממסורות, ואנחנו לא בודקים אותם. אם תבדקו את כל הדברים שהמורה בכיתה א' אמרה לכם, והיום תסתכלו איפה המורה לכיתה א', למה קניתי את זה? ילד בכיתה א' פתוח, והוא קונה את זה מהמורה. כמה זמן אנחנו נשארים עם זה אחר כך? כל החיים. אז מאוד חשוב שאנחנו נהיה עצמאים בחשיבה שלנו ונבדוק את הדברים. אז זה שככה עושים אצלנו, זה לא סיבה שאני אעשה ככה. לא אם אני רצינית בדרכי הרוחנית.
ופנים של כל חסר לטבע לליבי ילחנה ולה אגישנה כגן של עדנת הרבה לליבי ילחנה ולה אגישנה כגן של עדנת הרבה תזכה כל בריאה בעולם שכולו טובה.
אילן גבי.